ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, הפודקאסט שבו אני מביא לכם אנשים שנמצאים בקדמת הבמה, בחרו לקחת באמת את החלק הקדמי של החיים, אם זה בעסקים, אם זה בחיים האישיים. שמי עדי קרן, אני מלווה אנשים לעמידה מול קהל, לפודקאסטים, להרצאות, והפעם אני כל כך מתרגש, כי הבאתי באמת מישהי שהיא קרובה לליבי, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש איזה קשר קוסמי, אני חושב, ביני לבינך, מיכל. כי דיברנו קצת לפני הפודקאסט, שאלתי אותך למה באת, למה בכלל את אומרת לי כן, אנחנו לא מכירים ממש, ואמרת לי שאת מרגישה איזה משהו אינטואיטיבי, ויש איזה משהו, כאילו את מכירה את זה שיש כמו איזה כוכב, שאתה מרגיש שאתה לא יכול לברוח ממנו, שאתה חייב ללכת להגיע אליו, אז זה מה שאני מרגיש אלייך, אני חייב להודות. אני
אז באמת. זה הדדי לחלוטין, זה בדיוק זה. דייקת את זה לגמרי. אני יודעת שאני צריכה להגיד לך כן, אין לי מושג למה.
בדיוק.
Okay, את יודעת.
איזה כיף זה, זה באמת כל כך כיף. כאילו הרגשה של איזה אחות תאומה שקיימת איפשהו שם, ופתאום גילית אותה בגיל מאוחר. אז מי שהייתי פה היום זה מיכל מילגרום, מורה מתקשרת, מנחה מנטורית, מובילה תהליכים להתפתחות ולהרחבת התודעה בארץ ובעולם, לשינוי מתוך גדילה, מפתחת שיטת מטה-פילינגס, תודעה למציאות חדשה, שבתכלס, מה שזה אומר, את עוזרת לאנשים בהבנת מסע הנשמה והנכחה של הנשמה שלהם, הלכה למעשה במציאות, שזה הכי חשוב, עוזרת לאנשים לפצח את את הספר הוראות שהם נולדו איתו, את הקוד שלהם, אז אהלן מיכל, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף, תודה.
לגמרי, ומי ששומע את הפרק או צופה בו, הוא הולך לעלות איזה שנייה וחצי לפני שאנחנו הולכים לעשות כנס גדול גם בסיני, אם כבר יהיה מוכן האתר של הכנס, אז הוא יהיה רשום, הוא יהיה מתחת פה בפודקאסט, ביוטיוב או בספוטיפיי, איפה שאתם לא שומעים או צופים בזה, ואני אוסיף את זה, אז תצפו לפרסומים לכנס, שגם אני הולך להיות שם וגם מיכל כמובן, ועוד הרבה מרצים אחרים, אז מיכל, תשמעי, הבאתי אותך לפה, כי אני עובד באמת עם המון בעלי עסקים ומרצים שנורא רוצים להשיג תוצאות בחיים שלהם. ואני חייב להודות שאני, האוטומט שלי זה ללכת כל הזמן לדוינג. יאללה, בוא נעשה פה וובינר, בוא נעשה פודקאסט, בוא נעשה הדרכה, בוא נעשה קורס, בוא נעשה פרסום, בוא נעשה שיווק. אממה, גיליתי שזה לא עובד. בדיוק הייתה לי שיחה עם איזה חבר, אמרנו, עבודה קשה לא משתלמת, זה לא עובד, משהו שם בתוך המנגנון הזה, כאילו לא סיפרו לנו איזה משהו. מה אני מפספס?
תראה, קודם כל בוא נגיד שזה כן עובד, וגם להיות רק בבינג לא עובד, אבל זה לא עובד כשזה לא משרת את המערכת הלא מודעת שלי, וזה הדיוק.
אוקיי.
יכולה לעשות עד מחר 17,000 מהלכי שיווק, ואני אגיע לשום דבר, ואז יכול לקום המעצבן הזה שלא עשה כלום, עשה איזה פוסט, אתה מכיר אותם? עשה איזה פוסט, האמת שזה קורה לי גם לפעמים, אבל עושה איזה פוסט, ופתאום הפוסט נרשמים לך 200 אנשים, לא נשמת בכלל, כי זה לא שם, זה לא בדוינג, זה במקום שיושב בתודעה, במערכת התודעתית שלי, ואנחנו מנחשת שאנחנו קצת נדבר על זה עוד מעט, וזה יושב על המקום של, האם באמת רווחי לי להיות במקום שאני רוצה להיות?
אבל מה זה אומר רווחי? האם זה כלכלי, רווחי ברמה האישית? יש המון רווחים.
כל התשובות נכונות, זה בדיוק הנקודה הזאת. אני אסביר, בסדר?
אוקיי.
אני אסביר מה אני מתכוונת, ואני אתן גם דוגמה. לפני כמה שנים היה אצלי בליווי איזשהו זוג, והזוג הגיע בתחילת פרק ב', הוא גרוש עם שני ילדים יחסית גדולים כבר, גדולים לאז, כן? אבל עבר כבר את שלב, אתה יודע, הפיפי קקי חיתולי, מה שנקרא, והיא גרושה ללא ילדים, ואהבה מטורפת, חיבור מגנט, והם במלכוד, הם לא יודעים מה לעשות. הוא לא רוצה להיכנס שוב לחיתולים, היא רוצה חיתולים, זאת אומרת, היא מקבלת את הילדים שלו כשלה, זה חיבור מדהים, הכל טוב ויפה, אבל היא רוצה להביא ילדים. עכשיו, אחד הדברים שהייתי עושה פעם, כשהייתי עוד מטפלת בקליניקה, הייתי מפרידה את האנשים בנפרד, הייתי אומרת, טיפול זוגי זה נחמד רק שאתם בנפרד, בוא נתחיל לעבוד בנפרד. ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, תקשיב. You can't hurt me, בסדר? אתה לא. לא, זה השפה. אתה לא יכול, אמרתי לו, אתה לא יכול, אני אגיד לך למה. מילא היית חי באירופה, ששם נהוג במנטליות, שזה בסדר לא להביא ילדים, הכל בסדר, אבל כשאתה יוצא במדינת ישראל, עם בחורה, לא משנה אם היא גרושה, רווקה, אלמנה, אבל אם אין לה ילדים, ו-99.9% היא תרצה ילדים, אז אם היית בכזה וטו, לא היה על מה לדבר בכלל, אני כשהתחלתי את פרק ב', אני, היה לי כותרת מעל הראש, אם אתה ללא ילדים, don't touch me, כאילו כזה, אמרתי לו, אני אל תחרטט, אז הוא אמר לי, אוקיי, נכון, את צודקת, אוקיי, זה לא שאני לא רוצה עוד ילדים, אבל יש לי מלכוד אחר לגמרי, אמרתי לו, אוקיי, בוא נדבר. הוא סיפר לי שהוא נמצא באיזשהו עסק משפחתי, שהוא בכלל עסק שזה לא משהו שהוא רצה, העסק הזה בכלל שייך לאבא שלו, מי שמתפרנס מהמשפחה הזאת זה אבא שלו, אח שלו, והוא, בגלל זה הוא מאוד מחויב לעסק, כשהוא עזר לאבא שלו להקים את העסק, היה לזה מחירים מאוד גבוהים, הוא לא היה בבית, הוא איבד זוגיות משמעותית בפרק א' שהיה לו, וזה גם לא הקריאה שלו, זה לא מה שהוא רוצה לעשות בחיים, אוקיי? הוא אומר לי, תראי מיכל, אם יהיה לי עכשיו תינוק, לא מתאים לי להיות מסוג האבות האלה שהתינוק גדל מעצמו ואני לא בבית. אומר לי, אז תינוק, מעכב אותי, כאילו, באיזה גיל, מתי? מתי אני, כאילו, כבר היה לי זמן לעצמי, אני אומר לו, אתה צודק. עזוב, אין זוגיות, אין תינוק, אין מחויבות. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? הוא אמר לי, החלום שלי זה להתעסק בנדלן, הוא בכלל היה בתחום אחר לגמרי. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, תשמע, אני לא מבינה יותר מדי בנדלן, אני יודעת שני דברים. אחד, שבנדלן עובדים המון 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 זמן, עד שרואים את הסכומים הראשונים של הכסף. אני צודקת? הוא אמר לי, כן, נכון. אמרתי לו, שתיים, צריך תעודת מתווך. אז לך, תעשה קודם כל תעודת מתווך, אלוהים גדול. הוא אומר לי, הקדמתי אותך. יש לי תעודה כבר ממש ממזמן. אמרתי לו, מאמן. ואז בא לי רעיון הברקה, אתה מכיר את זה, אני אומרת, זה תקשור. זה השטויות האלה שקורות כשאתה מהצד ואתה בתוך זה, אתה לא חושב. אז אמרתי, תגיד לי רגע, יש לי שאלה. כשאתה עובד עם אח שלך ועם אבא שלך, זה נוח לך לעבוד איתם? הוא אמר לי, כן, אין שום בעיה, אני בטח, אנחנו טובים כצוות. אמרתי לו, רגע, והעסק של אבא שלך הוא עסק יציב, כאילו הוא דורש יותר מדי עבודה. אומר לי, לא, אנחנו כבר שם, זה קו שעובד, כאילו זה לא, זה פרנסה. אמרתי לו, תראה, מה יקרה? אמרתי לו סתם על הרעיון, מה יקרה אם אתה אומר שהעסק שם יציב, ואם אתה אומר שאתה מסתדר טוב עם אח שלך מאבא שלך, שפשוט תשתמש בעסק היציב הזה כאיזשהו סוג של הכנסה קבועה, תכניס את אח שלך איתך ואת אבא שלך לעסק הזה החדש שאתה רוצה לבנות, ותעשה משהו מגניב, כי במקום שעכשיו תסתובבו עד שתמכרו את השקל הראשון בנדלן, זה בא לי כזה רעיון, השקל הראשון בנדלן, יש לכם קו יציב, לא דורש יותר מדי תשומת לב, תשתמשו בכסף הזה ותפתח את העסק שני, מה אתה אומר? ואני אומרת את זה כאילו, לא מבינה את המדע, הוא אומר לי, וואו, רעיון גאוני, איך לא חשבתי על זה קודם? וכך היה. בקיצור, וואו. מרגע שההברקה הזאת הגיעה, ואתה יודע, זה מה שנקרא, מה שרואים מהצד, לא רואים מכאן, באמת צ'יק צ'אק הם פתחו את העסק, זה סגר לו את הפינה עם הזוגיות, זה גם הרגיע אותו בתוך הזוגיות, ככה שהבעיה העיקרית שהייתה שם נרגעה, היא הבינה את המהות שלו, והסכימה לחכות עוד טיפה עם הסיפור הזה של הכניסה להיריון, וחזרו ביחד, הייתה לי הזכות, אפילו חיתנתי אותה.
די, איזה כיף.
כן, עובר קצת זמן, העסק שלו באמת פנומנלי, הבחור מבריק ברמות, זה כאילו, אתה יודע, גם אתה וגם אני עוסקים במחירות, זה כאילו יש אנשים שיש להם את זה, יש לו את זה, אוקיי? הוא מדהים, הוא מדהים, הוא גם בן אדם שעשה התפתחות רוחנית, שעובד בנדלן, זאת אומרת, וגם התפתחות הודעתית, הוא מדהים, באמת, תוך 5 דקות העסק שלו נסק למעלה, מזכירה, משרדים, זה היה מסתבר שילוב טוב, אבא שלו פחות רצה להיכנס, אז הוא נשאר לתפלל, הכל הסתדר פיקס. ואז קורה תופעה מעניינת. הבן אדם מגיע ליום אחד ואומר לי, תקשיבי מיכל, משהו עזוי קורה. שאני צריך למכור דירה ראשונה בחודש, כדי לשלם הוצאות, לחמניות. הוא אומר לי, שאני צריך למכור דירה שנייה בחודש, לשלם מס הכנסה, לחמניות, כשאני צריך להגיע לדירה השלישית בחודש כדי לקבל את הכבר, את החמה, הוא אומר לי, תקשיבי, קורה דברים מזויים. הוא אומר לי, מיכל, זוי, אנחנו בתוך המקום סוגרים, החוזה חתום, חתום. טלפון, הסבתא נמכרה, נמכרה, הסבתא נפטרה, לא מוכרים את הדירה. אוקיי? הוא אומר, בסדר, בפעם הראשונה חשבתי מקריות, בפעם השנייה מקריות, הוא אומר לי, כל חודש, חודשיים, שאנחנו באותו מקום, כל עוד צריך למכור דירות שזה הישרדות, נמכר בקלות, כל עוד שצריך למכור דירות שהן משהו הרבה יותר ככה כבר בשביל השמנת, לא נמכר, לא נמכר.
וואו, איזה הזיה.
בדיוק, מה זה הזיה? ואני, על זה אני מדברת. אני מדברת על, על הרווחיות של המערכת הלא מודעת, ושם אני קצת רצה קדימה, אבל שם שלחתי אותו לעשות עבודה, כדי לזהות את המערך הרווחי, ושלחתי אותו עם שאלה נורא מעצבנת, שאספתי אותה פעם ברשת, אבל אני עובדת איתה מאוד מאוד חזק בכל תחום החיים שלי, שלחתי אותה עם השאלה, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך ביום שהעסק יצליח. אבל יצליח for good, לא כאילו יצליח ואז ירד מזה. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך ביום שהעסק יצליח? זה שאלה שמשתמשים בכל השיטות.
יש לי צמרמורת מהשאלה הזאת.
כן.
ממש.
אני אגיד לך, גם כשאני שמעתי את השיטה, ואני בכלל לא יודעת מאיפה, את השאלה, אבל בכלל מאיפה היא הגיעה אליי, אבל אתה מכיר את זה שאתה שומע משהו והוא שלך. כששמעתי את השאלה בפעם הראשונה, אני הבנתי עד כמה עמוק אפשר לעבוד איתה, כי המוח עובד כאילו, הוא לא מצפה לזה. מה הדבר הכי גרוע שיהיה לך את מה שאתה רוצה, זה כאילו הפוך על הפוך.
כן.
והוא צריך לעבוד איתה מאוד עמוק, ושלחתי אותו עם השאלה הזאת, והוא התקשר אליי, הוא בא אליי אחרי זה שלושה שבועות, והוא אמר לי, תהי לי בריאה, מיכל, היא תקועה לי במוח, כל השלושה שבועות האלה, מה הדבר הכי גרוע, מה הדבר הכי גרוע, ככה אומר לי, כשאת מדברת על עסקים אחרים, זה ברור לגמרי על מה את מדברת, מה זה היה תקוע לי, לא מצאתי שום דבר על זה, לא מבין מה יכול להיות גרוע בעסק מצליח, אין על למה, על מה אני מדברת, שאלה מפגרת, לא יודע מה את רוצה ממני במדינת ישראל, כדי להצליח, צריך לפתוח את התחת, לעבוד מבוקר עד הלילה, להיות מבחור לעסק, להתחיל לתת לי נאום שלם על כמה צריך להשתבד לעסק, ואמרתי לו, תעצור. הנה התשובה שלך. במערך האמונות שלך, עסק מצליח, זה עסק שמשתעבדים אליו. וברגע שאתה משתעבד לעסק, אין זמן לאישה, בריבדת הבית אחד. אמרת לי בשיחה הראשונה שאתה לא רוצה להיות, לא להיות נוכח באבא, כאבא, שכבר פירק לך זוגיות, אמרתי, אז הנה הבעיה, זה יגרום לך לא להיות בזוגיות, זה יגרום לך לא להיות בבית, יש לזה כל כך הרבה מחירים במערכת שלך, שנקראת עסק מצליח, זה פשוט לא מוכן להיות עסק מצליח.
כן.
אמרתי, נגמר הסיפור. וזה בדיוק מה שאני מתכוונת לשאלתך, אנחנו יכולים לעשות עבודות שיווק מפה ועד, מחר, אני רואה מיתוגים שעושה חברה שלי, נגיד נוגה וידר, או כל מיני דברים, אני רואה דברים שעושה לאנשים, אתה נופל, כאילו, אתה אומר, וואו, ולעומת זאת, אתה רואה איזשהו דף נחיתה מהאפן, שמוציא מישהו, ההוא מוכר בטירוף, ההוא במיתוג, כאילו שיש לו את כל המלכים המדהימים, לא מוכר כלום, כי זה מתחיל ונגמר בתודעה שלנו.
אבל אז אני אשאל אותך שאלה קצת יותר מאתגרת, נקרא לזה. אז איפה זה יוצא? מה זה? איך רואים את זה? זאת אומרת, איפה הקהל פוגש את זה? ברטט שלי, באינטונציה שלי? אני מנסה להבין איפה העולם מבין וקולט שאני רוצה למכור לך, אבל אני לא באמת רוצה למכור לך, נגיד.
אבל זה עוד שלב קודם. זה ההבנה okay. שכל מה שקורה במרחב שלי הוא אני. אוקיי? Okay? זה אפרופו להבין את מסע לשם.
אבל אני מוציא את הדף נחיתה. איפה הקהל מבין את זה?
הקהל לא מבין את זה, זה בדיוק הנקודה.
אוקיי.
זה קורה לי, אוקיי? אני ואתה חתומים. לפני שלנו, בגלל זה הפתיח הזה, שאנחנו מרגישים ומזהים אחד השני, שאנחנו מאותו בית, אני ואתה חתומים. לפני שירדנו למטה, לחיים הנוכחיים האלה, הנשמות החמודות האלה שהחליטו בגלגול הזה להיקרא, אנחנו אמרו יאללה, במידה ואני ואתה נגיע כל אחד מאיתנו לרמת התפתחות מסוימת, אנחנו ניפגש ונתחיל לעשות דברים גדולים ביחד. אנחנו חתומים, החתימה הזאת קיימת לא רק איתך, היא קיימת גם עם בן אדם שעובר ברחוב, וגם עם כל דבר, אם יש לנו חתימה עם כל בן אדם, כי הכל
קורה. לרגע גרמתי להרגיש מאוד מיוחד, אבל פתאום אהבת את זה, אוקיי, סבבה.
לא, אני אשאיר אותך מאוד מיוחד, לבן אדם שאני פוגש ברחוב, אין לי חתימה לעשות את דברים גדולים ביחד, בסדר. אבל הקבל שלי הייתה שאנחנו, היקום הזה בנוי בצורה מאוד מאוד גאונית, כי בכל רגע נתון, בתוך חתימה שלי איתך, יש לנו 1,000 פוטנציאלים. הרי אנחנו שנינו מנחים, ושנינו מובילים, ושנינו כדומה, ויכלנו לזהות את החיבור ולחוש מול האגו, ולהימנע מהחיבור הזה, ויכלנו לחוש את החיבור ולהגיד, וואלה, איזה קטע, תאומים סיאמים שנפגשו זה, בוא נעבוד ביחד. יכלנו להרגיש שאנחנו דורכים אחד לשני על הרגליים, כי אתה עובד ב-NLP, ומוציא עמידה מול קהל, וגם אני עובדת עם התודעה ועמידה מול קהל, זאת אומרת, יכלנו להרגיש שאנחנו דורכים אחד על השני הרגליים, ובחרנו אחרת, כי בחתימות יש פוטנציאל מנקודה A לנקודה Z כל רגע נתון. עכשיו, מה קורה? החתימה תמיד חייבת לשרת את ההתפתחות שלי. אז אם אני כרגע נמצאת בנקודה שיש לי אמונה מסוימת שאני לא מודעת אליה בכלל, אוקיי? ואפשר לזהות אותה, אבל היא מפריעה לי לנוע קדימה, כמו בחורה מהממת שהייתה לידי שעשתה עבודת הכנה לכנס מטורף, מטורף באמת, כאילו מיתוג מטורף, טקסטים מהממים וכדומה, והגיעה, עשתה את הכנס, היא עשתה את העניין, הגיעה למעמד המחירה, ולא מכרה כלום, שכאילו רק היה נשאר לה ללעוס את הסיפור הזה. עכשיו, מה קורה? זה לא שהיא לא עשתה את מעמד המחירה, על פניו תשמע אותו מהצד, הוא היה מהמם, אבל מה העניין? ברמת החתימה, עם האנשים האחרים, הקהל פשוט, זה כאילו הוא לא שומע אותך. הוא לא שומע אותך כי זה משרת לך את השיעור שלך, זה בדיוק הפואנטה. בנקודה הזאת זה כאילו, הקהל לא רואה, הוא לא רואה, הוא לא קולט, הוא לא רואה, זה כאילו אתה, כמו הילד הזה שעומד שקוף, אתה נעשה שקוף וזה קטע, זה קטע, כי זה תמיד משרת את הסיפור שלך, תמיד, 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 תמיד.
אבל איך זה מתורגם לשטח, אני מנסה להבין, אני כאילו, אני רואה את עצמי לפעמים במעמד מחירה, אני אומר הנה פה, אני לא במיטבי, הנה פה האינטונציה שלי לא משהו, הנה פה אני אומר משהו ואני מרגיש הפוך.
אני מאוד מסכימה איתך כשאתה מחבר את השטח, אבל אני יכולה לחבר אותך לדוגמה, איך זה עובד ברמה האנרגטית, שלפעמים כאילו אתה לא מבין, כי לכאורה עשית את כל הדברים ברמת השטח. אתה מכיר את זה שאתה נמצא בקבוצות וואטסאפ, מלא אנשים כותבים, לכולם מגיבים, וואי, מדהים, אחי, וואי, איזה יופי, וואי, 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 פתאום, אוקיי, אתה אומר, יאללה, אני הולך לכתוב משהו עכשיו חשוף פי אלף, אתה בטוח שתקבל 17 תגובות, אין תגובה.
עשיתי מייל כזה בסוף שבוע.
גם לי, גם לי.
תגובה אחת, חוצפנים, בוא נה, מייל חשוף.
אתה מבין? אפס תגובות. עכשיו, למה זה קורה? המייל מצוין, הטקסט מהמם, בטוח שאם תסתכל עליו אחר כך בדיעבד, תמצא בו כל מיני שגיאות, הכל אפשרי, אבל בפועל זה הרבה מעבר, זה ממש יושב ברמה האנרגטית, וצריך להבין, גם אני הבן אדם שמתרגם את הכל למציאות, זה מה שמעניין אותי, כי מסע הנשמה זה חיים על פני האדמה במציאות, כאילו במציאות, אבל כן. לפעמים זה פשוט יושב כמו חסם ברמה האנרגטית, כשזה משהו שם יושב, אני מה זה מזדהה אתכם סיפור על המייל, עשיתי, תקשרתי 4 שעות את מפתחות קודי השפע, היו לי 220 איש בשידור איתי, יצא מוצר מטורף, מטורף, עשיתי עליו מחירים ממש מגוחכים, עוד 3 לבחירה והכל, ואז אמרתי, זה יום אחד לפני שאני יוצאת לאיזשהו כנס, אני מכינה מייל מהנשמה, מדברת אותו, בטוח בסוף שבוע זה יהיה עוד מלא אנשים שירכשו אותו, כי זה משהו מטורף, אפילו לא רכישה אחת, אוקיי? עם מייל של אחוזי פתיחה של 17% למייל, שזה מצוין מרשימת דיבור של 20,000, אוקיי? כאילו, אף לא רכישה אחת. אוקיי? אחר כך בדקתי למה הבנתי, איפה זה לא היה מבחין לי שהמחירה הזאת תקרה, ולמה זה קרה, כי לפעמים זה ברמה האנרגטית. עכשיו, ברמה הפיזית, כמו שאתה אומר, הטעויות קורות בכל מיני, בכל מיני. מלא פעמים אני אחר כך, נגיד, עוצרת נגיד עם הצוות שלי או איתי, ובודקת לראות איך נראה הלייב שלנו. עוצרת, מסתכלת על המימיקות, מסתכלת על נקודת מבט, עושה חקירה על הדברים האלה, במיוחד שאני מחקירה את הצוות שלי לעבוד בקדמת הבמה, כי הבית ספר שלנו מקבל עכשיו גם אותם כמורות, לא רק אותי, ואני מראה להם את הקטנות, זה אתה צודק, זה אפשר לראות, אבל לפעמים זה פשוט לא מוסבר, זה ברמה אנרגטית, וכשאתה עושה מלא פעולות, והתשובה היא לא, כאילו אין, צריך להיכנס פנימה, ולבדוק למה זה לא רווחי לי. וככה זה.
אז אני, צריך... אני רגע, אני אתרגם את זה רגע ל, ל, לשפה שלי קצת, או ניתן את זה בדוגמה ממני. יש לי איזה משהו, יש לי שני דברים שאני מבין. אחד, נגיד, אני לא אוהב לעבוד באחד על אחד, כמוך, נראה לי. כאילו...
מרגישה שסיימתי, ואני
כאילו
גם...
כאילו כן, עברתי את השלב הזה קצת, והיום אני עובד מאוד 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 בטיפין-טיפין באחד על אחדים. אני עובד רק עם אנשים שאני מרגיש שהם ממש ממש שם, וכאילו, ואני רק צריך לתת להם את ה... יאללה, את הפוש האחרון, או את הדיוק האחרון, וצאו לדרך.
אני אגיד לך למה זה קורה לך, כי יש לי תחושה שגם בזה אנחנו תאומים.
אוקיי.
כי בתחילה כשהייתי עובד אחד על אחד, הייתי מאוד 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 בתוך זה, והייתי זמינה לאנשים כל הזמן וכדומה, והיום אני מרגישה שאין לי את הזמינות, אז לקחת ליווי אחד על אחד, זה נראה לי לא פייר כלפי אנשים, אז לקחת רק את אלה, שבאמת בשלים ומוכנים ולא צריכים אותי בין לבין, אלא אפשר לרוץ איתם קדימה.
וואלה, דייקת אותי עכשיו ממש, כאילו פתאום אני מבין את זה, כי אני חוויתי בעבר ליוויים של מרחוק כזה, של כן, שאתה רוצה תיפגש איתי, שאתה זה, זה לא עובד לי. זה לא עובד לי. יש אנשים שאולי זה עובד להם, אני לא יודע, כל מיני משימתיים כאלה שזה... וגם אני, קשה לי, כי אני רואה שאנשים צריכים את הדחיפה האנרגטית הזאת, את הבוסט הזה, את המילה הטובה פה, את העזרה שם, ובעיניי זה לפעמים הרבה יותר שווה מכל עזרה מקצועית ממש. אז זה אחד. אז גיליתי שאני בוובינרים, נגיד, מוכר ליווי אחד על אחד, אז הרבה פעמים זה לא עובד לי, כי אני לא באמת רוצה. אז, אז זה משהו אחד. ודבר שני, אפרופו הדוגמה שאת נתת, אני נורא אוהב את העבודה שלי. אני מאוד אוהב לעבוד. מה אני לא אוהב? אני לא אוהב שנותנים לי משימות בבית, ואני לא אוהב שאני כל הזמן חייב להיות בבית, סביב הבית. זאת אומרת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אשתי מאוד, הכל סבבה, אבל המינונים צריכים להיות מאוד מאוד, אני חייב להיות בעבודה איפשהו, וזה מתדלק אותי. אז כאילו גם שם הרבה פעמים אני שואל את עצמי, אם העסק נורא יצליח, זה אומר שאתה בעצם יכול קצת לקחת צעד אחורה, ויש לך המון זמן, ויש פה בעיה, יש פה איזה... אז שם אני כל פעם מנסה לראות איך אני משנה לעצמי את המחשבה, של חבר'ה, גם אם העסק מצליח, אתה עדיין יכול לבחור לעבוד קשה אם בא לך, או להיות בעסק יותר אם בא לך, וליצור ולעשות דברים, אבל אתה לא תהיה מחויב לעשות את זה כמו שאתה תהיה מחויב עכשיו, כדי לסגור את החודש, כדי להביא את החשבונות. אז איזה עבודה פנימית עם עצמי שאני עושה באמת בשנתיים האחרונות, אני ממש חושב על זה מלא, וזה דורש אומץ להגיד את זה אפילו.
זה הכי דורש אומץ להגיד את זה, נתת לי עוד נקודה לחקירה, כי גם אני אוהבת את הוורקוליות, אני יכולה להגיד לך שהיום אני חברה בעם, ובאמת העסק שלי בנסיקה מטורפת בשנים האחרונות, מאז המשבר שהיה לי, היה לי משבר, תודה, היה לי משבר לפני כמה שנים, שהייתי צריכה אחרי שהיה לי עסק מצליח לצאת ולעבוד, ככה הכרתי את ארדוף ליווי עסקי, תמיר ארדוף, כי עבדתי צוות.
די, אני לא, אני נמאס לי מזה, אני ראיינתי אותו, אמרתי לו, אחי, אתה כמו החדר אוכל של הקיבוץ, כל הדרכים מובילות לעמי הרדוף, נשבר לי.
אז אני לא למדתי אצלו, אני עבדתי אצלו, הייתי חלק מהצוות פיתוח עסקי לתקופה מאוד קצרה, ואני יודעת שזה הדרך של היקום הייתה ללמד אותי את העולם השיווק מזווית נוספת, ובאמת הנפילה הזאת נמדה אותי מלא מלא, ומאז אני כל השנים האלה רק באמת, באמת כל הזמן בנסיקה, גדלה וגדלה וגדלה, ויש מעט מאוד עסקים רוחניים שהם חברות בעם, וזה באמת מתנה מאוד גדולה. ויחד עם זאת אני יכולה להגיד לך, שככל שאני גדלה יותר, אני עסוקה יותר.
וואלה.
וזה בדיוק הפוך למה שקרה קודם, כי הייתי באמת עבדתי מצוין וכדומה, והיה לי מלא מלא זמן פנוי, ודווקא היום כשאני כבר חברה, ואנחנו בית ספר, ואנחנו ככה וככה, אני עסוקה ממש, אז יאללה, לגדול, כאילו.
וזה מבחירה, זה טוב לך, זה בא לך קצת יותר לקחת צעד אחורה, מה?
זה מבחירה, זה טוב לי, כי זה לא היה קורה ככה, בא לי יותר לקחת צעד אחורה, זה מה לעשות, אבל אני אגיד לך מה קרה, אני בשנה האחרונה, אני שליש מהשנה הייתי בחול, וכשאתה שליש מהשנה בחול, כשאתה נמצא, אתה צריך לבנות את המהלכים העסקיים וכדומה, וגם אני משתנה נורא נורא מהר. זאת אומרת, אני ונוגה וידר התחלנו לבנות אתר לפני 8 שנים, הוא לעולם לא הסתיים, אוקיי? אנחנו לא גמרנו אותו אף פעם, אנחנו עכשיו שוב עובדות עליו, כי מה שקורה שאני כל כמה חודשים, אוקיי? כאילו, מה שעשיתי עד עכשיו נמאס לי, אני מעבירה אותו, כאילו, אני אומרת אחורה, אבל כוונה היא, לתלמידים, לפה, נותנת להם את הבייבי וממשיכה לשלב הבא. ובגלל זה אני כל הזמן מייצרת מציאות שבה אני כל הזמן מפתחת את המוצרים שלי כל הזמן. אז
מדהים. תגידי, תספרי קצת על חול. מה הקטע עם חול? בואי תשתפי, שליש מהשנה. מה זה אומר? למה? מה את עושה שם?
עבודה אנרגטית. קודם כל יש לי את הזכות להיות חברה מאוד 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 טובה של שתי חברות נפש, של חנה אור, שהיא אחת המורות הרוחניות הראשונות בישראל, ושל שרי אריסון, שהיא, כולם מכירים אותה למקום של אשת עסקים, אבל שרי אחת הראשונות שהביאה את יום המעשים הטובים, את התפיסה התודעתית, את ההסתכלות בבנק הפועלים על האדם עצמו, וללמד לו באמת תפיסת האדם מאוד מאוד משמעותית אצלה, ואנחנו כן. שלישייה מאוד, זה צמומות, אנחנו שלישייה מאוד מאוד חזקה, ואנחנו מטיילות בעולם לפי קריאה, יש לנו כל פעם קריאה לאן אנחנו צריכות להגיע, אנחנו מגיעות לשם, אנחנו עושות עבודה קודם כל על עצמנו, כי זה מה שהאמונה של שלושתנו, אבל תמיד אנחנו, כשאנחנו עושות עבודה על עצמנו, אנחנו עושות עבודה על המרחב, זה תמיד ככה, ואנחנו כל פעם מקבלות, צריך להגיע לכאן, לנקות את זה ואת זה, צריך להגיע לכאן, לפרק את זה ואת זה, צריך להגיע, אנחנו ממש ככה.
תני לי דוגמה, אני לא מבין את המילים האלה, אני חייב להודות. מה זה עבודה על המרחב, ומה זה עבודה על עצמי? זאת אומרת, אתם אומרות, טוב, אני צריכה לנסוע עכשיו, לא יודע מה, לספרד, לאיזשהו מקום.
אז אנחנו מקבלות מרגישות, אחת מאיתנו מרגישה, שצריך להגיע לאיזשהו יעד, אוקיי?
אוקיי.
אנחנו מגיעות ליד, עולה לאחת מאיתנו איזשהם רגשות פתאום בעוצמה, אוקיי? סתם.
אבל מה אתם עושות? אתם קובעות איזה תהליך בתוך הדבר הזה, או שאתם מגיעות? וואלה, בוא נלך למסעדה, בוא נלך לראות את הענוב, אני באמת מנסה להבין. האם זה משהו מתוכנן מראש?
אז יש, תראה, תלוי לאיזה פרק זמן אנחנו נוסעים, כי זה לא, בוא תיסע, היינו עכשיו כמעט חודש באוסטרליה, אתה לא, אתה נוסע על הבכתי, בוא נראה טיול תרמילאים, כן? זה לא הרעיון. Okay. יש איזשהו מסגרת של איזושהי לוז שאנחנו עושות, שאנחנו אומרות, אוקיי, על הדרך נראה פה, נעשה ככה, נטייל, כי אנחנו בכל זאת במדינה זרה, אוקיי? אבל התהליך שקורה הוא התהליך שקורה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, תוך כדי. סתם דוגמה שאני נותנת. אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי מדינה, נגיד יעלה לי פתאום איזשהו רגש מאוד של, כאילו אני יכולה פתאום להרגיש נורא חנוכה, תחושה של היעדר חופש, ממש תחושות מוזרות, רגשות, עכשיו משהו מאוד מיוחד בין שלושתנו, שאנחנו מיד מדברות, אנחנו אומרות, אי, איזה מוזר, אני מרגישה תחושות של ככה וככה, ואנחנו מיד מתחילות מיד מתחיל לזה תהליך, מה הכוונה? לדוגמה, הגענו לאוסטרליה, התחילו לעלות, אני לא רוצה לרדת לדיטלס, כי הם פחות רלוונטיים, אבל התחילה לעלות איזושהי תחושה מאוד מוזרה, שאנחנו הגענו למקום שאמור להיות בו הכי ארץ החופש, וחווינו שם את החוויה הכי חזקה של אגרסיביות, של אלימות, גם מהאנשים במרחב.
גם בקורונה ראינו את זה, שבאוסטרליה היה שם את כל ה...
בדיוק, אז גם האנשים במרחב, וגם אפילו מהשוטרים, היינו שם בסילבסטר, וחווינו שם אלימות ברמות שחווה על הזמן, ואנחנו מיד בתחילות רגע, אוקיי. מתחילות לחקור קצת מה הסיפור, ואז מגלות שאוסטרליה בכלל היא מדינה שהוקמה על ידי אסירים שהוגלו מבריטניה, זאת אומרת, אוסטרליה בכלל לא נועדה להיות מדינת חופש, היא נועדה להיות המדינה שבה בריטניה זורקת את כל הספר שלה, את כל הספאם שלה, את כל האסירים שלא היה לה מקום, היא לקחה כאילו את המקום הכי רחוק שהיא מצאה והיא עשתה את זה, ואז אנחנו מתחילים לגלות שיש שורשים של אלימות, שמתדרים, אפרופו מה שאמרת רטט, מתדרים בתוך אוסטרליה ויוצאים גם החוצה, אז אנחנו מתחילות לעשות עבודה על הניקיונות שם, ומתחילות לעשות עבודה על עצמנו, לנקות את האלימות שנמצאת בתוכי, כל דבר שנמצא בתוכי מקרין החוצה, ומתחילות...
מה, מדיטציה? מה אתם עושות?
זה יכול להיות במדיטציה, זה בדרך כלל יורד אצלנו בתקשור, זה יכול להיות פתאום שמישהי מאיתנו מקבלת משהו, זה יכול להיות בשיחה. זה יכול להיות שאנחנו מפרקות אחת עם השנייה בשיחה, ואנחנו ממש מרגישות, פתאום אני יכולה להגיד, מראים לי ש, רואים לי ש, עושים לי ש, זה אנחנו שלושתנו מחוברות ומתקשרות, ואנחנו יכולות לשבת לפעמים, זה הזוי בארוחת בוקר, ולרדת לנו מידעים מכל הכיוונים. זה נעשה כל הזמן, מתוך מקום קודם כל של לקיחת אחריות אישית על הרגשות שלנו, ומתוך כך הבנה שאנחנו, זה לא רק דרך אגב שלושתנו, זה כל העולם ואחותו, כל דבר שקורה בתוכי מושפע ממה שקורה בחוץ, ולהפך, אני משפיע ומושפע באותה נשימה, אז אנחנו הרבה מאוד מסתובבות ועושות עבודה בעולם, אבל אני יכולה להגיד לך שזה היה הרבה קודם, זאת אומרת כל, אצל כל אחת משלושתנו, וזה היה, אני הייתי נוסעת ל... אני זוכרת הנסיעה הכי מעצבנת שהייתה לי, הייתה נסיעה שנסעתי עם בעלי אמסטרדם.
אוקיי.
עכשיו, באמסטרדם יש הכל נערות, 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 אנחנו רק יורדים במלון, אני שומעת בתקשור, מיכל, את צריכה לנקות את הנערות כאן, הם ספגו מלא מלא אנרגיה של כעס ותסכול וכדומה, אז אני אומרת לו, רגע, מה מחכה? אני צריכה שנייה לנקות את הנערות, אוקיי? ואני הוא עומד מסכן לחפש את עצמו, ואני עומדת, ובדמיון שלי מנקה ומנקה. ואנחנו ממשיכים עוד מטר, אני אומרת לו, אני שומעת עכשיו, את צריכה לטפטף לשם תודעה של אחדות, בגלל שהנערות מזורים גם למקום אחר באירופה, בלה בלה בלה, ככה אני מסתובבת. עכשיו, באותו טיול זה כבר היה קריפי לחלוטין, שבשלב סיים הסתכלתי למעלה להדרכות, ואמרתי להם, נגמר הסיפור, אתם משלמים את המסעות האלה, נגמר. אני לא משלמת יותר, אתם רוצים שאני אעשה עבודה, תתחילו לשלם.
מיכל, יש היום ראש שפשוט אישנת משהו יותר מדי באמסטרדם.
אז זה הכי משעשע שאני הגעתי לאמסטרדם, שפעם הייתי סטלנית מהממת, ואני לא שוטה.
סטלנית מהממת.
גרתי בתל אביב, בוא, אוקיי? הייתי בקת חיי הלילה, בסדר? לא שוטה, לא מאשנת, טבעונית, לא נוגעת בפטריות, אוקיי? ישבנו באמסטרדם, הסתכלנו על אומנות. זה היה מתסכל לגמרי.
וואו.
אז לא ישנתי כלום, אבל כן, ככה זה... ככה
זה קצת בעיה לעבור מקרחניסטית לסחית בלטה, ואחרי זה כאילו, את צריכה את ההיי הזה דרך התקשורים ודרך כל מיני דברים, נראה לי. כי אין את ההנאה של הקרחנה של פעם, לא?
אז אני אגיד לך משהו, אתה לא רחוק מהאמת, אבל שיום אחד יצאתי מאיזושהי מדיטציה, ועלה לי הלסת, כמו מישהו שלוקח איזה, לא יודעת מה, האקסטזי של פעם, אמרתי, וואו, לאיזה רמת טרנס אפשר להיכנס במדיטציה, שאתה יוצא עם פנים לעולות, כמו סמים, ואני יכולה להגיד לך שיש לי הרבה חברים שמשתמשים בכל מיני מרחיבי תודעה, כדי להגיע לכל מיני מסעות, ההדרכה שלי לפחות, אני העליון שלי, לא משנה איך תקרא לזה, אוסרת לי, על זה בשום פנים ואופן, ואני מגיעה למקומות פסיכודליים לחלוטין במוח שלי, כאילו זה מטורף לאן המוח שלי יודע ללכת, וככל שאתה מאמן את זה יותר, זה מתאמן עוד יותר, וזה מגיע למקומות ממש ממש מטורפים, אבל זה נחמד, וזה לא המטרה של החיים. זאת אומרת, המטרה היא לא שאני יושב כל היום באיזושהי מדיטציה, וזה, מהמם, המטרה היא לקחת משם כלים פרקטיים למציאות, כי כשאני יושבת עם חברות שלי באוסטרליה במנקה אלימות, אני פתאום קולטת אחר כך בחיים שלי, איפה יש לי עוד דפוסים שהם טיפה אלימים, כמו להרים קול על הילדים, כמו לדרוש את מה שאני רוצה, ולא תמיד להסתכל על אחרים, זאת אומרת, בגלל זה אני אומרת, הכל מחובר להכל, אי אפשר להפריד בזה, ומעבר לזה שגם אני מוציאה מסעות רוחניים, עוד מעט לדם הנור, למצרים, לכל מיני מקומות
שכן. יש לי שאלה שעולה לי, גם עלתה בפרק קודם עם רקפת בקה מוזס. כן, ראיינתי אותה על תקשור. ואני גם, אני מסתכל, אני מדבר עם אשתי הרבה פעמים על הדברים האלה, אשתי מאמינה בגלגולי נשמות, כאילו, ובעולם הבא, ואני אומר, תשמעי, אני גדלתי בבית, קיבוצניקי, אפרופו, אני גדלתי באילות, ליד אילת. אילת הייתה המקום ששולחים את ה... גם מגלים את כל העבריינים לשם, כדי שהם לא יהיו בארץ. אמרו להם, אסור לך לעבור את הקו הזה. אפרופו, סתם דוגמה לאוסטרליה של מה שאמרת לי, כן? ככה התחילה אילת, כאילו, או, לא יודע אם היא התחילה, אבל לשם זרקו הרבה אנשים ואמרו להם, אתה לא תהיה בכלא, אבל אתה באילת, אסור לך לעבור לצפון.
אוי, איזה מסכים.
לא, זה קטע, אילת, כאילו, אתה אומר, וואו, איזה מקום, החוף של מוש, אני יודע. ואז אני שואל אבל את אשתי, אני אומר לה, איך את יודעת? היא אומרת לי, אני פשוט יודעת. ואני אומר לה, איזה כיף זה פשוט לדעת. אני לא יודע, אני כל החיים שלי לא יודע. לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. לא הייתה לי את הידיעה שאני אהיה רופא, עורך דין, whatever שזה לא יהיה. אני לא יודע אם יש אלוהים, אני לא יודע אם אין אלוהים, אני לא יודע אם יש גלגול נשמות, אני לא יודע אם אין גלגול נשמות. לא יודע. אני בא לפה, ואני מנסה לעשות את הכי טוב שלי. מה שאני הבנתי, זה שא', אל תקבע דברים בסימני קריאה בחיים, כי זה פשוט לא בטוח נכון וחבל. ואתה מפספס, והמדע כל הזמן מתפתח ומגלה עוד דברים שלא ידענו, אז קודם כל תהיה בסימן שאלה. אותו דבר אני אומר גם על כל המהפכה שקורית פה בארץ, סימן שאלה, לא יודע, אני לא יודע מי צודק, אני גם לא יודע את הנתונים, אני חושב שמישהו יודע את הנתונים בכלל, זאת אומרת, אי אפשר להחליט, מאיפה, סליחה לביטוי, הפאקינג ידיעה הזאת, כי זה פשוט נעצבן אותי כל כך איזה, מה זה הידיעה הזאת? איך יודעים? אני שואל, אני פתוח לתשובות, אבל איך אני יודע שיש תקשור, איך אני יודע שיש מלאכים, איך אני יודע שיש נשמות, חתימה, חיבור מגלגולים קודמים, מה?
אז בוא נתחיל בזה שאני אגיד לך שאני עשיתי דוקטורט בספק, בהטלת ספק.
אוקיי.
Okay. הסתובבתי כל החיים שלי עם הטלת ספק. אני היום בדיעבד יודעת להגיד שהייתי ילדה שפתוחה מהיום שנולדתי, אבל אני הטלתי ספק בכל דבר, במיוחד שנולדתי לתוך משפחה, שהיא כאילו הרוח ממנה ועלה בגלוי, כן? היום בדיעבד אני יודעת שלא, אבל כאילו ממנה ועלה,
כאילו אין המדע. אגב, אם אני לוקח את השיחה הזאת איתך, ואת השיחה עם רקפת בקה מוזס, ואני לוקח את זה להורים שלי ולאחים שלי, ומשמיע להם את זה, הם אומרים לי, תשמע, עזוב, תחזור בתשובה, כבר עדיף, אתה התחרפנת לגמרי, גמור את הסיפור.
כן, אז ככה, זה המקור שאני באתי ממנו, ובילדות היו אומרים שלילדה יש דמיון מפותח, וגם אומרים שאני שקרנית, זאת אומרת, אני גדלתי ככה כל החיים שלי, עם הטלת ספק מאוד מאוד רצינית, אני הייתי, זה היה עזוי, כאילו חלק, אתה יודע, לפעמים הייתי יושבת בקליניקה עם אנשים, והם היו יוצאים, והייתי אומרת, אלוהים ישמור, יום אחד מישהו יתבע אותי, מאיפה יש לי, איך אני אומרת את השטויות האלה, מי אני בכלל, מה אני בכלל, כאילו, גם לא למדתי שום דבר, מה זה החרטה הזה, הייתי עומדת מול קהל, 50 איש, מעבירה מדיטציה, אנשים ניגשים אליי, וואי, מיכל, יא מהממת, את מדהימה, את מדהימה, ואני יוצאת החוץ, ואני אומרת, את החרטה הזה, ככה שנים הסתובבתי, שנים, שנים, אני מדברת איתך על 40 שנה, עכשיו אני מדברת איתך ברמה כזאת, שהייתה לי מורה שאפילו ניצלה את זה, היא ידעה שאני בזה, וכשנפרדו דרכנו, אז היא גם נכנסה בי על זה, את שקרנית, את פה, כאילו, סיפה, הנשמה שלי לקחה שיעור מולה, לא יודע זה שאתה מדבר עליו, ובזה חייכתי שדיברת על זה, מאוד מאוד משמעותי, כל החקירה שלי הגיעה דרך ספקות. אם היית אומר לי לפני, שאני מתקשרת, או מציג אותי בתור מתקשרת, הייתי נקראת אליך מצחוק שעה, אוקיי? כזה. אבל אז, הנשמה שלי מחפשת כל הזמן לחקור, גם שלך, כל הזמן לחקור, כל הזמן לחקור, ואני גם יודעת שיש דברים שאני יודעת בלי להסביר אותם, שאני יודעת, ודרך אגב זה נכון לכולנו, זה לא רק לי, אוקיי? זה פשוט תלוי באיזה תחום, בסדר? כאילו, אני בטוחה שאתה אומר, אני לא יודע, אבל יש דברים שאתה יודע, ואתה לא יודע מאיפה אתה יודע, פשוט יודע, אוקיי? לא בהכרח עליך בנוי העולם, אבל כל אחד מאיתנו יש את אזור הגאונות שלו, אזור המצוינות
לא, שלו. לא, יש לי אינטואיציה חזקה, עוד הפעם, שאני עם אנשים, יש לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, אני קולט המון דברים עליהם, אני כאילו, באמת, הרבה פעמים אני נמצא מולם עם עיניים עצומות, ואני מדבר אליהם עם עיניים עצומות כדי להרגיש אותם, ואז יש לי תשובות ישר.
נכון, זה האזור היודע שלך, אוקיי? כן. זה נקרא אנשי רגישות הקליטה, זה האזור היודע שלך. עכשיו, מה שקרה לפני כמה שנים, שאני ככה באמצע איזושהי תהליך של מדיטציה, של איזשהו טרנס, של whatever, באיזו סדנה שחוויתי, פתאום אני שומעת בראש, האם את מוכנה להאמין לעצמך, לא בעצמך, לעצמך, ואני עוד מתווכחת, לעצמי, בעצמי, ואומרים לי, לא, לא, האם את מוכנה להאמין לעצמך, עכשיו אני בתוך, כבר בתוך המדיטציה, כבר מאוד חזק בתוכו, ואני אומרת כן, וברגע שאני אומרת כן, אני שומעת מלא מלא דברים, עינך מיכל, מובילת חיות הרבויות האור, בלה בלה בלה, באת לעולם לעשות ככה, וזה היה המון מילים כאלה, שזה כאילו מין דברים שהתחבר לי להמון דברים שידעתי מגיל נורא נורא צעיר, והטלתי בהם ספק, וגם פה המשכתי אותי לספק, תוך כדי אמרתי, טוב, מה זה השטויות האלה, את ממציאה עכשיו מיכל, והמשכתי לשמוע, האם את מוכנה להאמין לעצמך, ומה שקרה, שנגמר הסשן הזה, זה היה בסדנה של גלית בר יוסף, שחבתי שם, אני מבטא לך שאני כבר מורה גדולה, מנטורית גדולה, קהילה ענקית הכל, ואני עדיין שם לא מאמינה לעצמי עד הסוף, עדיין הקול של הספק לוקח את הסיפור, ואני שם אצל גלית, ואני כאילו, זה לדעתי לפני כבר עוד מעט 8 שנים, אני שם אצל גלית, ואני תוך כדי, ואני כאילו, ואני לא מכירה את גלית, לא נפגשנו עדיין.
אגב, היא הייתה אצלי באיזה סשן. לפני כמה שנים.
אז גלית ואני אחר כך הובלנו ביחד את קהילת האלכימאים שהיא יצרה, אבל אז עוד לא הכרתי אותה, אז אני הייתי שותפה שלה להובלה של קהילת האלכימאים, אז עוד לא הכרתי אותה, ואני יוצאת, ואני כאילו, ואומרים בואו תספרו כולם, אני אומרת, אין מצב שאני מספרת כזה דבר. לא, אין על מה לדבר בכלל, ואני מרגישה שאני עוד שנייה מקיאה, שאם אני לא מדברת אני מקיאה. ואז גלית כבר עומדת לעבור לשלב הבא, ואני מבינה שאם אני לא אדבר אני מתעלפת שם, ואני כאילו ככה אומרת ככה, בכל ענות חלושה, שזה ממש לא אני, אני אומרת לה, גלית, אני חושבת להגיד כן, ואני מספרת גרסה ממש ממש רזה, מעודנת, מצטנעת ומצמצמת של מה שנאמר לי שם, ואיך שאני מסיימת לדבר, כל הגוף שלי נכנס לרעידות. היום גלית
יקיר. יש לי עוד פעם צמרמורת, אימא לי.
יש לי צמרמורת. אז כל הגוף שלי נכנס לרעידות, היום אני יודעת שזה נקרא שחרור קונדליני, זה שחרור של אנרגיית החיים שלי, לא הכרתי את זה, גלית כן הכירה את זה.
וואי, קונדליני זה אחד הדברים הכי גדולים שאנשים יכולים לעשות. חבר'ה, מי שלא יודע מה זה קונדליני, בואו, אני הולך לעשות על זה פרק, עכשיו זה.
זה מהמם, בקיצור, הגוף שלי נכנס לכמו, מרגיש כמו אפילפסיה, עכשיו אתה חצי מוח שלי אומר, מיכל, מה נסגר איתך? כמה תשומת לב עצמך? מה זה הדאווין הזה? 30 יש עכשיו יושבים, מסתכלים עליך, ואת עושה הצגה עכשיו, מה נסגר? והחלק השני לא יכול. אני בשחרור, ותוך כדי שאני בשחרור, אני רואה ויז'נים של בריאת העולם, של איך נוצרו החיות, של הכל, ממש הכל רץ לי כמו סרט, רץ מול העיניים, ואני מבינה שבאותה שנייה ירד דרכי התדר הזה, ובאותו רגע נאמר לי שהעידן הישן היה תדר שאני מאמין בעצמי, של הרבה מאוד פעולות כדי לקבל הכרה, והתדר של היום זה נקרא אני מאמין לעצמי, מה שנקרא סמכות פנימית, החלטה שכל מה שעובר דרכי הוא אמת, כל מה שעובר דרכי הוא מדויק, שאני יודעת בדיוק כמו כל בן אדם אחר, ושגם כל מה שעובר דרכי הוא בעצם תקשור, כי בוא, אין שום דבר בעולם שהוא לא תקשור, הרי מי שהמציא את הנורת חשמל, איך זה הגיע? עברה לו איזושהי מחשבה בראש, הייתה השראה, והוא התחיל לפתח אותה, נכון? זאת אומרת, המיקרופון שאתה מחזיק, החולצה שאני לובשת, הכל התחיל באיזושהי השראה שמגיעה, כשמבינים את עולם התודעה לעומק, מבינים שהשראה תמיד מגיעה מאותו מקור, היא מגיעה מהמסע הנשמתי שלנו, זאת אומרת, היא מגיעה כסוג של סו-קול תקשור, אין בן אדם שהוא לא מתקשר, כולנו מתקשרים. פשוט יש בן אדם שעושה על זה ככה אימון, כמו שריר, הוא מפתח אותו, ואז נפל לי הסימון. כי אני, לדוגמה, גלגולים נורא רואה בקלות, ממש בקלות, כמו שאני רואה אותך, ככה אני רואה גלגולים. ונפל לי הסימון. והסימון מאוד פשוט, אנחנו בני האנוש, הרי אנחנו עובדים על ידי לחכות, נכון? אנחנו מתפתחים בזה שאנחנו מחכים, איך אנחנו מחלקים את הילדים הקטנים, כלומר, אבא, זה יד מחכה אותך, נכון? אחר כך שאתה עובר, זה יד, תגיד יד, ככה, הילד לומד, מתפתח על ידי חיקוי, המערכת שלנו מאוד מאוד עובדת על ידי חיקוי, עכשיו בינינו, אם היינו נולדים דף חלק, אז כבר היה את המישהו הזה שהיה לומד איך לעשות את הזוגיות המושלמת, וכבר כולנו היינו מחכים אותו, והיה את זה שהיה לומד איך לעשות את הביזנס המושלם, וכולנו היינו מחכים אותו. והיה כבר את זה שהיה, לא, היינו כבר מזמן נראים כמו רובוטים כולם אחד אחרי השני, כי החיקוי היא אחד הדרכים הבסיסיות ללמידה. אוקיי? עכשיו, העניין הוא שתינוק לא נולד דף חלק. בגלל זה אנחנו לא מספיק שנחכה, בגלל שאם זה לא יושב בהרמוניה לסיפור שבאתי איתו, זה לא עובד לי. אם לא היו גלגולים, היינו כולנו כבר מזמן שיבוטים של אותו טייפקאסט, אולי היה טייפקאסט אחד נשי, טייפקאסט אחד זכרי, אולי ארבעה, אבל היינו כבר מזמן נראים כמו איזה סרט של פינק פלויד כזה, שהם הולכים לככה כבר ממזמן, בגלל שזו הדרך שבה אנחנו למדים, אנחנו לומדים על ידי חיפוי והשראה.
אוקיי, אז עם מה אני בא לעולם? מה, כאילו, כל אחד עובר סיפור אחר, מגיע לפה עם מטרה, אני מנסה כאילו...
הנשמה מגיעה לכאן, בוא נצמצם את מסע הנשמה לאיזה שני משפטים, זה דרך לתקש ממני כרגע, כאילו, אתה יודע, אישה מידה 50 להיכנס למכנס מידה 35, אבל אולי היא דוחפת בשכיבה, אבל בסופו של דבר, אנחנו באים לכאן ללמוד ולהתפתח. הפיצ'ר הזה שנקרא החיים על פני האדמה, הוא פיצ'ר מאוד מועדף על נשמות מסוג שכמונו, כי יש כל מיני סוגים של נשמות, וזה עולם מטורף, עם אין סוף, זה מרתק להכיר את עולם הנשמות. והנשמות שאנחנו הן נשמות שאוהבות לחקור, לחקור ולהתפתח, וגם הפיצ'ר הזה שנקרא החיים כאן, זה פיצ'ר שמאפשר לנשמה להתרחב, זאת אומרת, כשהיא מסיימת גלגול חיים כאן, ועולה למעלה, היא יכולה להחזיק יותר תדר של אור, או יותר תדר של המקור. ואנחנו יורדים לכאן ממש עם תסריט שלם, שבתסריט יש, כמו שאמרנו מקודם, אין סוף חתימות, אין סוף אופציות, אין סוף אפשרויות, ואנחנו יורדים לכאן, זה ממש נראה כמו ממברנה פעימתית כזאת, כמו משהו שמתפתח כל הזמן. יש נטייה לחשוב שזה משהו לינארי, כי בחיים על פני האדמה אנחנו מתים, אתה יודע, נולדים, חיים מתים, אז זה לא עובד ככה. זה ממש כמו איזושהי פעימה, כמו פעימת הלב, כמו התרחבות, התכווצות של כל הבריאה עצמה, ובפעימה הזאת יש גאונות של כמו אין סוף גלגלי שיניים, שזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, הכל כתוב מראש, אבל אנחנו נהג מטורף, שיש לנו כל רגע נתון בחירה חופשית, וזה מעמד פסיכי לחלוטין, ואנחנו עושים את זה, בגלל שמה שאפשר ללמוד במחזור חיים אחד, הנשמה לא יכולה ללמוד גם ב-10, אתה יודע, שיעורים שם למעלה, כי פה יש מימד שמכיל בתוכו רגש, ורגש זה פיצ'ר, אני בכוונה אומרת פיצ'ר, כי ככה זה כמו, כאילו, זה ככה, פיצ'ר מאוד משמעותי להתפתחות והתרחבות, כי כשאנחנו עוברים דרך מערך הרגשי שלנו, אנחנו בעצם מתפתחים וגדלים, וזה הרעיון.
תגידי, אז שאלה שעולה לי, כאילו אני מרגיש הרבה פעמים שאנחנו בתוך איזה מטריקס, ואת, הצורת חשיבה שלך, היא כאילו לצאת מהמטריקס. חבר'ה, הדבר הזה הוא הרבה יותר רחב, והרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים פה ממחאות, ואירוויזיון, וואטאבר, ואנשים, אנחנו חיים על אוטומטים הרי פה, אני כאילו מלא פעמים שם לב לעצמי, אני קם בבוקר, או שותה את הקפה, לא עושה את המחשבה, אין מחשבה, ואני מסתכל עלייך, ואני אומר, וואו, כאילו יש לך, אם המחשבה שלי היא כזאת, וצרה כזאת, המחשבה שלך היא, וואו, היא פה, ויש לך כל כך הרבה אופציות בחירה, וגם כל כך הרבה דברים תודעתיים, שאת שמה לב אליהם תוך כדי, איך לא ליפול לתוך המטריקס, וללכת להצביע על אותה הצבעה, בגלל שאמרו לך, או שההורים שלך הצביעו, איך חיים את העולם הזה כאן? זה נורא קשה, באיזשהו אופן.
אז קודם כל, זה מאוד מתחבר לשאלה ששאלת אותי מקודם על מה עושים במסעות בעולם, וביקשת איך עושים את זה, למה? כי בעצם מה שההתפתחות האישית עושה לכולנו, היא מאפשרת לנו לראות את החיים בכמה רבדים בו זמנית, אוקיי? זה בעצם העניין. אני יכולה לראות את החיים בכמה רבדים בו זמנית, אני יכולה ללכת ולראות את אותה הצבעה שוב ושוב, אוקיי? ואני יכולה לראות את התמונה מלמעלה, זה מה שאנחנו בעצם... מאמנים את עצמנו לראות את התמונה מלמעלה, ברגע שאתה רואה את התמונה מלמעלה, נפתחות לך פתאום אין סוף אופציות, הרגע פתאום אתה אומר, שנייה, רגע, אני לא חייב עכשיו להתנהל בתוך המסע הזה שנכתב מראש, כי אני מזהה את הפואנטות שלו, סתם, דוגמה הכי שטחית בעולם, בסדר? הכי שטחית בעולם, כדי להסביר מה אני מתכוונת, וגם לתת לזה משהו פרקטי. בעלי לשעבר, איש, אני תמיד הייתי אומרת שאני הייתי צריכה ללמוד עוד הרבה רוח כדי להתפתח לרמה הרוחנית שנולד איתו. מאוד בסנטר, אוקיי? מאוד מאוד בשקט פנימי, לימד אותי שקט. לימד אותי שקט כי באתי ממשפחה צרכנית שחבל על הזמן. אמא שלי הייתה צורחת, היה זה ווקלית. שקט. הוא לימד אותי לדבר בשקט. כשזה היה טוב, זה היה וואו. כשזה היה רע, זה היה קטסטרופה, כי הייתי, זה היה לדבר ללמפות. כי הייתי בצפה ועם עצמי, ולא היה לי מי לדבר. לא היה לי מי לדבר, הוא גם, יש לו חולה בדיכאון, בפיברומיאלגיה, אבל לא משנה, לא הסיפור. ובאמת, הייתי לבד, הייתי עם שלוש בנות קטנטנות לבד. אבל הוא לימד אותי שקט, ואני בכוונה רוצה את זה מכאן, כי הוא לימד אותי שנייה להתרכז פנימה, לא להרים את הקול, לא להיכנס לדרמות, לא, לא, לא. אני מכירה את בעלי הנוכחי, יוצאת איתו שבועיים, אנחנו באוטו, בסינימה סיטי, צרחות אחד על השני, צרחות.
אחרי שבועיים.
שבועיים. צרחות, אוקיי? וואו. הצרחות הוא מסתובב ואומר לי, תקשיבי, כשאת רבה איתי, אל תקטיני אותי, תריבי איתי, אין בעיה, אבל אני לא צריך להקטין אותי כדי להרגיש טוב עם עצמך, אז הבנתי שגם תודעתית הוא מספיק מפותח, והוא יודע על מה לדבר, אבל צרחות, עכשיו תקשיב, עובר זמן, אנחנו כבר חודשיים ביחד, צרחות, עכשיו אני, זה כאילו, אני לא מבינה מה קרה פה, כאילו, איפה אני? מי זאת? מי זאת? אני... 4-5 חודשים בבית, צרחות, אוקיי? הזוי, צרחות, והמערכת היחסים רק מתעדקת, ואנחנו ווקלים ברמות מטורפות, וכאילו...
השכנים אמרו, מי עבר לגור פה, מה זה?
מה זה השכנים? הרבה שלי הסתכלו, כאילו נפלתי מהירח, הם לא הכירו את זה בכלל, אוקיי? עכשיו, אמרתי, רגע, מיכל, כפרה עלייך, חמודה, אוקיי?
האם את יכולה לשלוח לי את הסרטוני וידאו של אז? אני מה זה אשמח לראות את זה גם?
אמרתי לעצמי, מיכל חמודה, בואי בואי בואי, המומחיות שלך לתודעה, הבנת הנסע, נשמה, הבאת את זה למרחב שלך, בואי תבדקי למה. ואני חוזרת לאותה שאלה, התחלתי לשאול, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי, ביום שמערכת היחסים שלי תרוץ על מי מנוחות? זה מה שאני רוצה, מה זה השטויות? כאילו, יצאה מהאשכנזיה מרוקאית. בסדר? כאילו, כן. כזאת, מתנגחת, והוא גם ווקלי, ואני ווקלי, בוף. הסתובבתי עם השאלה הזאת, שבועות. עוד איזה כמה שבועות. כי בהתחלה אמרתי לעצמי, בגלל שזה ככה, אני קונה לעצמי את החופש, אמרתי, מה זה חרת? אז אני בן אדם של הכי חופש, בוא בן אדם שהכי מאפשר להיות בחופש, בוא. אתה מבין שאם אני שליש מהשנה לא הייתי בארץ, תבין כמה חופש הוא מאפשר, אין שני כן. סוליסטים ביחד, זו לא הייתה התשובה. המשכתי להסתובב עם השאלה הזאת, ואז נפל לי הסימון. שבגלל שהרגשתי נטושה בתוך הזוגיות הקודמת, שלא היה ווקליות, מה עשתה הנשמה החמודה שלי? היא לקחה בן זוג שיהיה מאוד ווקלי, שאני ארגיש שאיכפת לו, ושהוא על זה, ושאני לא לבד. עכשיו, תבין מה קרה, בשנייה שפענחתי את זה, אני לא יכולה להגיד לך שאנחנו לא צועקים בכלל, אבל אני יכולה להגיד לך שעברנו למצב של מי 90% תקשורת בצעקות, ל-4%. 4% תקשורת בצעקות, אנחנו אין לנו את הצורך הזה, וזה קרה נורא מהר, כי ברגע שפענחתי את זה נגמר הסיפור, וזה המתנה, זה המתנה של לחיות את כל החיים בכל הרבדים בו זמנית, זו המתנה, כי אתה יכול שנייה להתרחק רגע מעצמך, ולהבין רגע, אם משהו קורה לי במציאות, זה הנשמה שלי מבקש ללמוד משהו, אני מבקש ללמוד משהו, אוקיי? אני לא חייבת להיות בתוך הלופ של האוטומט הזה, אני יכולה שנייה להסתכל מהצד, ואני מחזירה אותך לעסקים, כי זה התחלנו, וזה אני עובדת מלא עם עסקים, מלא עם תודה על העסקים, ואני, האנשים שאני כן מלווה אותם המעט, הם בדרך כלל מנהלים בכירים בחברות, או כל מיני אנשים כאלה שרוצים לעשות שינוי בחברה, לא מתוך שינוי ארגוני, אלא מתוך הבנה של הרווחיות שלהם. כי גם אם אדם מנהל חברה, והחברה לא מצליחה לעבור לשלב הבא, זה, כי זה רווחי, לא, וזה התפיסת עולם, וככה אני חיה כל הזמן, אני מגיעה לדד אנד, אני קודם כל נעזרת מלא, אני פונה לחברים שינקו אותי, יעזרו לי, פונה למלא מטפלים, לומדת כל הזמן, אבל הכי חשוב אני שואלת, מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי ביום שיהיה בנקודה הבאה, ואני מפצחת, לא מתמלא לי קורס, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי שיתמלא לי הקורס? לא, אני כל הזמן חוקרת, וככה אני מתפתחת כל הזמן. עכשיו, בשלב מסוים אתה כבר לא צריך לשאול את השאלה, המוח שלך כבר רגיל לחקור.
לגמרי, לגמרי. בקיצור, אז כל מי שלא מקבל את התוצאות שהוא כרגע רוצה לקבל, זאת שאלה מעולה להתחיל ממנה. זה מה שאני
בדיוק
מבין פה. לשאול מה אני יכול להפסיד בעצם, אם הדבר הזה...
רגע, אני עוצרת אותך כי הניסוח הוא קריטי.
אוקיי.
אם תשאלת מה אני יכול להפסיד, אתה צודק, זה הפרשנות של השאלה, אבל הדרך שבה השאלה הזאת מנוסחת, וזה הגאונות שבה. מה הדבר הכי גרוע שיקרה לי? המוח הוא הולך למקום של ה-worst case, ואז אנחנו רוצים לתניה, אוקיי? ביום שיקרה הדבר שאני הכי רוצה בעולם.
וואו, איזה שאלה עוצמתית שחבל על הזמן. בסדר גמור, ואמרתי את זה גם בכנס הקודם, ואני גם רשמתי אותה, עכשיו אני גם מעביר תהליכי NLP, ואני באמת שואל, מה אתה יכול להפסיד, מה אתה עלול להפסיד, או מה עלול לקרות אם אתה תצליח, יכול להיות שאני באמת צריך לעבור לשאלה הזאת, כדי שאנשים באמת ייפול להם הסימון, כי זה אולי המחסום, זה המעצור, זה הדבר הזה שעוצר אותך יאללה, להתחיל לעוף.
נכון, אתה יודע, יש הרבה דיגינג בהרבה שיטות, זאת אומרת, גם בטטה, גם ב-NLP, אנחנו הרבה עובדים על חקירה פנימית. מה שמצאתי, לפחות בתדר שאני עובדת עם השאלה הזאת, שבאמת בגלל שהיא בנויה בצורה לא לינארית למוח, ולא טבעית בחשיבה, היא כאילו, היא זורקת אותך, והתשובה הטבעית שלך, ומה זאת אומרת, תהיה מדהים. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך שיהיה לך כסף? אתה יודע, אני, בכל הזדמנות שאני עולה לכל מרחב כנס, אני מדברת על השאלה הזאת כבעיניי מפתח, שאנשים יכולים לעשות שינוי ענק איתם.
לגמרי.
ממש. כאילו,
ברגע שהסכר נפתח שם, שנופלת התובנה שם, ואפשר להבין איך כן אפשר עדיין לעשות את מה שאתה רוצה, וגם את זה, נגמר הסיפור.
בדיוק, ואז אתה אחרי, לא תמיד התשובה תגיע מיד, לפעמים אני מסתובבת עם, אתה יודע, עם מחברת, ויושבת וכותבת, ולפעמים אני מסתובבת עם השאלה הזאת כמה ימים, ולפעמים אני צריכה מטפל שיעבוד איתי עם השאלה הזאת, ובאמת אני אומרת, זה לא שאלה שאני המצאתי, אין לי מושג מאיפה אספתי את המערשת, אבל המתנה שהיא נותנת, היא מאפשרת לך לעבור מאנרגיה של יצירה, לעבור לאנרגיה של יצירה, ולהפסיק להיות באנרגיה של עצירה. וההבדל בין אנרגיה של עצירה לאנרגיה של עצירה, זה עוד אחת. עוד אחת, כי בעצירה אתה כל הזמן בהסתכלות, וכל הזמן כאילו במתבונן אתה לא נכנס, ביצירה זה כאילו יוד, זה כאילו אומרים אלוהים, זה האלוהים איתך בתוך, אתה על זה, ואנחנו רובנו רוב הזמן בעצירה.
יאללה, יאללה. אני מה זה מתחבר למה שאת אומרת, שאתה באנרגיה של יצירה, את יודעת מה, אני אפרופו הכנס הזה שאנחנו הולכים לארגן עכשיו בסיני, התחלתי לעבוד עליו לפני שבוע, בסדר, לפני כמה ימים, ממש, תרי מהתנור, ואני כאילו, בהתחלה קורים מלא דברים, כאילו עד שדברים קורים, ואני בן אדם של כאן מהר ועכשיו, תני לי תוצאות עכשיו, אני שולח לך וואטסאפ, אני רוצה עכשיו תשובה, לא בעוד שעה, לא בעוד שעתיים, לא בעוד יומיים. ואני כאילו יושב ואני אומר, אוקיי, יאללה, תן לי את התשובות, כי דברים צריכים פה, יש פה מלא גורמים, אבל אני יודע איזו ידיעה פנימית, זה כנס של יצירה. זה לא משנה מה התשובות שאני מקבל, זה מה זה מכה קלה בכנף, זה כאילו איזה מין ידיעה, ממש ידיעה כזאת, וזה, אני מה זה מתחבר למה שאת אומרת עכשיו?
אז קודם כל, הנה אתה כבר יודע, אמרת שאתה כל החיים ולא יודע, אז מסתבר שאתה יודע, בדיוק זה, זה בדיוק הידיעה, אתה יודע, אני תמיד אומרת, כל המגיעה הידיעה, ואז מגיע השכל, שמתחיל לחבל בידיעה, זה קורה לנו מלא פעמים, זה כמו, ידעתי שאני צריכה להוציא מסע לדמנור, ואז פתאום המציאות, יאה, זה תוך חודשיים מסע, זה תוך ככה, ואיך אני אעשה את זה, וזה בתקופה של יולי, והמחירים גבוהים יותר מכרגיל, אנחנו מכירים את זה גם בכנס, והכל ככה, ואלעל, אבל לא מטיסות, אבל כשאני חוזרת לשקט, אני יודעת שאני צריכה להוציא מסע לדמנור.
גם, את יודעת, אני, זה מזכיר לי כל פעם את, את פרנדס, אני מת על הדוגמה הזאת. יש בפרנדס את רוס ואת רייצ'ל, את זוכרת? את, היית מהעוקבים? אז, אז רוס עוזב את רייצ'ל לטובת ג'ולי. ואז הוא עושה שם שאלון. למה ג'ולי ולא רייצ'ל? כי היא ככה וככה, כי רייצ'ל היא כזאת וזה, כי ג'ולי היא מפוקסת, כי ג'ולי עם תואר, כי ג'ולי עם זה, כי ג'ולי עם זה, כי ג'ולי עם זה. ויש לך מיליון סיבות למה לא לעשות דברים, או למה כן לעשות דברים, ואז הוא הולך לרייצ'ל, הצד של רייצ'ל, ואז הוא אומר, yeah, but she's not Rachel. כאילו, ודבר אחד מבטל 100 דברים אחרים. וככה אני מרגיש שדברים, כאילו אצלי, מתי שאני יודע דברים, זה זה. אין איזה שום היגיון. אנשים אומרים לי, כן, אבל זה, אבל פה, אבל שם. אבל אתה פשוט יודע שהיא not Rachel, זה לא משנה. גם אם זה ייקשל, גם אם זה לא יצליח בדיוק כמו שרציתי, זה מה שחייב להיות כרגע נקודה. אין פה משהו אחר. אני אעשה את זה, זה לא יעבוד מספיק, זה זה. נדייק את זה אחרי זה, נעשה. אבל יש לך איזה משהו... וואו, איזה, איך אני מת על התחושה הזאת. אז הנה הוא...
חשבתי, אהבתי את הדוגמה הזאת, תוקח, תועתק, תשוכפל, ותלמד בקורסים.
אז יאללה, אני אומר כל פעם, באמת, בקורסים שלי גם, אני אומר, שואלים אותי, אני יכול לקחת את הסרטון הזה, אם לא תיקח את הסרטון הזה, תעיף אותו, תיקח את כל המצגת, אני באמת, אני נותן את כל המצגות שלי, רק תיקחו, תעשו דברים, אין לי בעיה עם הקטע הזה. תגידי, מה את חושבת על התקופה הנוכחית בארץ ובעולם?
מדהים.
כולם הולכים עם הראש באדמה. כולם הולכים עם הראש באדמה, כן? תקופה אחת הנוראיות למלא אנשים.
לא, זו תקופה מטורפת, שמאפשרת התעוררות המונית, ברמות כל כך, כל כך, כל כך, כל כך גדולות. אני מסתכלת מהצד, התקופה הזאת התחילה... הרבה קודם התחילה סביב ענייני, אתה יודע, קוביד, שמוביד, חיסונים, לא חיסונים, זה אותו גל, וזה כאילו על אותו, ואני מסתכלת על, מסתכלת מהצד על התפתחות, ואני משתעשת, אני כאילו מסתכלת על הבריאה, ואני אומרת, אתם גאונים, אתם פשוט גאונים, גאונים, כי בוא, מתי אנשים מתעוררים? אנשים מתעוררים שדוחפים אותם לקצה, אוקיי? אם טוב לך במקום הנוחות שלך, איך אומרת אריקה? אזור הנוחות זה אזור הנכות, ואנחנו כולנו מתים עליו. אם טוב לך באזור הנכות שלך, אתה לא זז, אתה לא זז. צריך כאילו להביא את המציאות לידי גיחוך, כדי שתסכים לזוז מהקומפורט זון שלך, כאילו זה ככה, זה אפרופו מה אנחנו מושכים לעצמנו החיים. אני מסתכלת במבט מעל, ואני מסתכלת מהצד, ואני אומרת, שיו, איזה גאונות, הבריאה הזאת גאונית, הם פשוט דוחפים אנשים לקצה, זה נעשה יותר ויותר מגוחך, שמי שלא ראה, לא קלט את ההנדסה התודעתית שעושים עלינו בהתחלה, יקלוט אותה אחר כך. מי שלא קלט אותה אחר כך, שיקלוט אותה עכשיו. עכשיו זה מגיע למצב שאנשים שהיו הכי, 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 הכי עמוק פנימה בתוך, ככה, בתוך הקופסה, פתאום מתחילים לשאול שאלות, ופתאום מתחילים להבין שמשהו שקורה במרחב זה לא הרצון הפרטי שלהם, זה לא התודעה שלהם, זה פשוט מישהו מושך להם בחוטים ומשחק בהם כמו בזה, ואני מסתכלת מהצד ואני נהנית, נהנית, כל כך נהנית לראות, ואני יודעת שזה למקום טוב, כי אני רואה מה קורה. אני יכולה להגיד לך ככה חצי משפט, שאתמול ישב אצלי חבר הוויכוח הקבוע שלו איתי, לא עניין אותי בזמנו, תתחסן, לא תתחסן, מעניין את הטוסיק שלי, אבל תראה, אוקיי? תראה מה קורה, זה עניין אותי באותו רגע, והוא היה רב איתי, רב איתי, אתם הזויים האלה, אתם ככה, אתם גם, אתם מאמינים, בוא, כאילו, אנחנו לא נחזור פה לשיחת חיסונים, כי הילדים שלי מחוסנים בכל החיסונים, אין לי שום בעיה עם חיסונים, וזה הייתה שיחה נורית, והוא, ראשון בקפלה נראה לי, פותח את הזה, הוא קם עכשיו, עכשיו, פתאום, בא, אי אפשר עם השליטה התודעתית הזאת עלינו, אי אפשר לאכול את מה שחליט אותנו בקפית, כאילו קפיצה ב-180 מעלות, אז קודם כל בעיניי זה דבר מהמם, ובעיניי זה איזשהו פיק שצריך להסכים לראות שוב את הפרספקטיבה הגבוהה, אנחנו ממש מסיימים את הצורך שלנו בהתפתחות מתוך קורבנות, זה ממש הסוף, וככל שזה נעשה יותר מוקצן, ככה זה אומר שהסוף יותר קרב. אז אני מסתכלת ככה עם פיצוחים, כי פיצוחים אני עוד כן יכולה לאכול, אם קולה לא יכולה, לא שותה, לא מאשנת, לא נושמת, okay? אז פיצוחים אני עוד ככה מסתכלת מהצד עם פיצוחים, ואני ככה זוכרת שהתפקיד שלי הוא מדי פעם לעלות ככה ללייבים קצרים, ולהזכיר לאנשים שזה רק משחק, לא להתרגש מהסיפור הזה, ולהמשיך להחזיק את התודעה היציבה, ואני חוזרת אחורה ונהנית מפיצוחים, כאילו, כי זה וואו, תקופה מהממת.
איזה כיף לך, ואני ואשתי עוד הפעם גם, אשתי היא הרבה, היא כאילו, לא בעולמות שלנו אגב, היא כאילו עושה דברים אחרים, סוכנת נסיעות בכלל ועניינים, יש לה ידיעות כאלה וזה, והיא גם, מה החיסונים, איזה חיסונים, על מה אתה מדבר? אני אומר לה, כולם מתחסנים, על מה את דברת, בואו נרוץ. אומרת לי, חכה, בואו נשאל שאלות, בואו נבדוק, בואו נראה. אני אומר לה, אבל למה, כולם רצים, הנה הרופאים אומרים. וואו, איזה קטע זה, ואשתי, אני באמת חייב לה כל כך הרבה על רגע, שנייה, תנשום רגע לפני שאתה רץ, תנשום, ובוא רגע נשאל איזה שאלה וחצי לפני. תשמעי, אנחנו ככה לקראת סיום, זה די מבאס, אני חייב להודות, כי אני יכול פה עוד 3 שעות לשבת איתך, וכאילו, בא לי לשבת איתך, ולשמוע את כל את כל העבר שלך בתל אביב, אני גם הייתי תל אביבי מושבע כזה, וסתם לשמוע קצת על העבר, אבל אין לנו זמן, ובאמת הפעם שמנו את הפוקוס על דברים קצת אחרים, אבל תשתפי אותי קצת על ההתפתחות שלך, על אנשים, קורסים, ספרים, סרטים, לא יודע, משהו שככה השפיע עלייך ועשה לך איזה סוויץ', איזה נפילת הסימון, איזה מישהו שככה ממש השפיע עלייך, אם עולה לך איזה...
אז אני קודם כל אגיד שעד לפני כמה שנים חשבתי שאני אוף מוזר ולא היה לי שום קשר לאף אחד בעולם הזה, שום דבר, הסתובבתי מאוד מעצמי, לא למדתי שום דבר, לא עשיתי שום דבר, לא הייתי בכלום, המורים היחידים שהיו לי זה היה באמת ספרים, פעם הייתי מסוגלת לקרוא ספרים, היום יש לי רק 700 ספרים בספרייה, ואני לא מסוגלת לקרוא, כי המוח שלי רץ יותר מהר. אז היו כמה דברים שהיו לי נורא משמעותיים, בגילאים מסוימים, אבל אני הולכת להגיד לך משהו הזוי, בסדר?
אוקיי.
Okay. כי אם לא היינו עד עכשיו. אני יכולה להגיד לך שבתור ילדה, כל הילדות היו לי סיוטים בלילה, כי לא נתתי ביטוי ליכולות הרוחניות שלי, אז זה חיפש דרך אחרת לצאת. ואני אמרתי שאני הולכת להגיד משהו הזוי, כי בעצם אחד הדברים הכי משמעותיים, שאני לעולם לא אשכח, היה את הפעם הראשונה שקיבלתי תוקף ליכולות שלי ברמות מאוד גבוהות, וזה קרה בתל אביב, 6 חברות לוקחות אקסטזי, הולכות לים, אוקיי? בגלל זה אני לא בכיוון, אבל בגלל זה אני יכולה להבין למה אנשים משתמשים במרחיב התודעה, למרות שאני עוד פעם מעדיפה להגיע לשם לבד, אבל, ואלוהים אומר לי, פעם ראשונה אומר לי, מיכל, זה לא המצאה, זה אמיתי מה שאת עוברת, זה היה שיפט מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. לפניו כמובן קראתי את התובנה, הנבואה השמימית, ואז הוא היה לי מאוד התחבר לדברים שאמרתי, אני זוכרת את גיל 23, הייתי באיזה מצוקה, כי נפרדתי מאיזה בחור, ונסעתי לחברה בחיפה, ופתחתי את הספר שיחות עם אלוהים, ופתאום סוף כל סוף מישהו דיבר את מה שאני כאילו חיה, עשור, זה היה נורא, 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 נורא משמעותי בשבילי, זה היה כאילו וואו, והיו שלבים שבאתי לנטוש את הספר, והספר כאילו דיבר אליי, פתאום החליף מזכר לנקבה, זה היה מאוד משמעותי לי במהלך, ממש.
גדול.
זה היה מטורף. הספר מסע הנשמות היה מאוד, של מייקל ניוטון, היה ספר מאוד משמעותי בחיים שלי, כי זה היה שוב, סוף כל סוף מישהו מדבר את מה שאני מכירה, אני יכולה להגיד לך שיצא סרט הסוד, הוא עשה לי ברוך השם, כי אני הייתי שנים יושבת בקליניקה ומסבירה לאנשים, למה מחשבה בורת מציאות, מה זה תדרים, וסוף כל סוף מישהו יצא סרט, שיכלתי לשכפל אותו ולתת לו בכך, כזה, אני יכולה להגיד שיש לי מורה שהייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי, אבל לא בגלל שהיא הייתה איזה מקור השראה, אלא בגלל שהיא כיסחה לי את הצורה ורמסה אותי עד אפר. הייתה בינינו חתימה מאוד מאוד מעניינת, בחתימה שלה היא עשתה כיסחה אותי, אני ממש עברתי התעללות אצלה, אני יודעת
וואו.
את זה, אבל היא אחת, זה אחת, אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, זה חתימה.
וואו, עוד סמרמורת, יא, אימאלה.
אחת החתימות, אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים, כי למדתי, אני בתור ילדה גדל לחוסר ביטחון, הייתי מאוד מוחצנת, מלאת אגו, ואם הייתי גדלה לממדים שאני היום ועוד אמורה לגדול, ולא הייתי מנקה את האגו ואת ההבנה שכולנו אותו דבר, וגם אני מתחילה קורצים במותר להעתיק, מותר לשכפל, מותר, זה לא שלי, אין לי שום בעלות, אני אומרת להם, חוץ מלהוציא את הקורס as it is החוצה, כי זה באמת זכויות יוצרים, אפשר לעשות הכל, אין לי שום בעלות על שום דבר, זה הרבה מאוד בזכות הלמידה ההפוכה שלמדתי שם, וגם המון 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 דברים חכמים, שלמדתי שם, אז היא הייתה דמות מאוד משמעותית, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה על זה, יש לי אהבה ענקית אליה, וזהו, יש לי, היום אני יכולה להגיד שההשראה שלי בחיים זה חברים שלי, הם דמויות נורא משמעותיות, שרי וחנה, ללא ספק דמויות משמעותיות בחיים שלי, באמת המון חברים שהם בעיניי דמויות, דור ליפשטיין, אוקיי? ליאת דויצ'ר, ליאת בן יעקב, שפר בן יעקב, מלא אנשים שאני כאילו מסתכלת מהצד שהם קולגות, ואני אומרת וואו, מהממים, אני לא מלאת.
איזה מגניב, איזה מגניב. אדם חי או מת, שהיית רוצה לשבת איתו ל... לא יודע מה, לפגישה, ארוחת בוקר, טיול בחול, whatever, מישהו מהיקום, ever.
אתה יודע, זה מצחיק אותי, כי כל פעם ששואלים את השאלה הזאת, אז אני אומרת שאין לי.
אוקיי.
באמת אין לי. ועכשיו פתאום קפץ לי. אוקיי?
אוקיי.
ואני הולכת להגיד כאן משהו שהוא מאוד ארדקור, אז אני חצי שנייה אתן עליו שנייה הקדמה, ואני אומר כשאנחנו אומרים אני גלגול ש, אנחנו נוטים לחשוב שאני היחיד שהייתי גלגול ש, וצריך להכיר קצת את עולם הנשמות, ולדעת שיכול להיות שהרבה מאיתנו היינו גלגול של משה, והרבה מאיתנו היינו גלגול של ישו, והרבה מאיתנו היינו גלגול, כי נשמה לא עובדת בקו ליניאר, אלא מתפצלת וכדומה. אז אני גלגול של יונג, של קארל יונג, המשיך של פרויד, ואני יודעת שיש עוד הרבה, ופתאום קפץ לי שהייתי שמחה לשבת איתו בשיחה.
אוקיי. גדול, גדול, וואו. ומילה אחרונה ככה למה היית אומרת למיכל הקטנה, אם היית פוגשת את עצמך לפני 30 שנה, 40 שנה, 20 שנה.
אני עושה את זה מלא שתדע, אני עומדת נגיד על במה, 300 איש בקהל, אני תמיד תמיד יש לי את הרגע הזה שאני הולכת, מיכל הגדולה הולכת הצידה, ואני אומרת למיכל הקטנה, את רואה? את רואה? זה היה אמיתי.
וואי, זה צמרמורת.
זה מה שאני עושה, אני עושה את זה מלא. אני אומרת לה, את רואה, זה אמיתי. כל מה שהרגשת, ובכלל, שקורית לי חוויה של התרגשות, אוקיי? של משהו מאוד גדול, אני תמיד עוצרת שנייה, ואני אומרת למיכלי החמודה הקטנה הזאת, כי אנחנו בנויים כמו בבוצ'קות, שכבה בתוך שכבה, היא קיימת בתוכנו כל הזמן. אני אומרת לה, את רואה, מיכלי, זאת את. אוקיי? זאת את פה. הנה, יודידת, כאילו, אני עושה את זה מלא.
איזה יופי, איזה כיף, מדהים. תגידי, אם אנשים רוצים לשמוע, לראות, לקבל עוד תוכן שלך, איפה מחפשים?
אז קודם כל יש לנו ערוץ יוטיוב מפוצץ בחומר, מפוצץ בסרטונים, בתוכניות, מלא 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 מלא, הוא נקרא שינוי מתוך גדילה, או מיכל מיגרום שינוי מתוך גדילה קודם כל, אוקיי? Mm-hmm. לא יכול להגיד, האתר שלי כי אני שוב בונה אותו, אוקיי? אבל יש בפייסבוק, יש לנו גם את הקבוצת פייסבוק שנקראת שינוי מתוך גדילה, וגם את העמוד העסקי שלי שיש בו פול פול חומר, מיכל מילגרום שינוי מתוך גדילה, באינסטוש,
קיצור,
גוגל,
תעשו גוגל, תמצאו, ואם אתם רוצים לבוא ולראות אותנו, ולהיות איתנו נוכחים, 3 ימים מלאים, אז כשזה יעלה, אני מוסיף פה קישור, לכנס שלנו בסיני, הולכים להיות שם 12, 13, 14 מרצים, מיכל מילגום ועוד אנשים, דורון ליפשטיין ורן שטרן, וליאת שפר בן יעקב, ומיטל פיירברג ודן לוסטיג, ואני וגל צחייק, ובקיצור, הולך להיות שמח ומבדח, עם זמרת שהולכת להיות שם לעשות לנו שישי שמח, אבל בצורה מיוחדת, מורה ליוגה הולכת להיות שם, בקיצור, ללקק את האצבעות, אז אתם מוזמנים, יש פה את הקישור למטה, ברגע שזה יעלה אז אני אוסיף, תיכנסו, תשמעו. מיכל, מה אני אגיד לך ככה לסיום, שאני מת עלייך אחד? אני חושב שיש בך שילוב של דוגריות, תכלסיות, אני מת על האנרגיות האלה, אני מת על האנרגיות האלה של, באמת, מה שאתה, כאילו אתה, אל תחרטט אותי, מה שנקרא. בסדר? זה כמו אצל אופירה וברקו, אל תחרטט אותנו. כאילו, זה, ואת יכולה לקצר, בגלל האל תחרטט הזה, לאנשים דרך, כי אני הייתי אצל פסיכולוגית 3 שנים, ו3 שנים עיברתי אותה ועיברתי את עצמי. 3 שנים התברבר, לא נוגע בדבר האמיתי, לא נוגע בפחד האמיתי שעליו באתי לדבר. את הבית השלישי שלה היא בנתה בגלל שאני מתברבר בשדות שהם לא קשורים, ואת, יש לך את היכולת להגיד, אח שלי זה זה, זהו, תסתכל, בוא תגיד את זה רגע, וביחד עם, עם העומק הזה ועם הלמידה והצמיחה, תשמעי, באמת, את כמו איזה כוכב שאני לא... שאני נמשך אליו, אין מה לעשות, אז אני באמת רוצה להגיד לך תודה שבאת לפה, ושהיית נוכחת ונתת את כל כולך.
תודה רבה, אני רק אגיד משפט אחרון, שהיום יש לי 280 מטפלים בשיטה שלי, שזה וואו. בדיוק מה שהם יודעים לעשות. הם עברו הכשרה ארוכה, בדיוק מה שאתה אומר, לזהות את המקום הזה, ולפרק אותו ולנקות אותו, וזה בעיניי, זה עידן חדש.
איזה כיף.
אז ממש הזמנת אותי, כי אהבה היא הדדית, כבר אמרתי לך שיש לך כן ממני לכל דבר.
איזה כיף, איזה כיף. טוב, חברים, אני מקווה שנהנתם. אם כן, תרשמו פה בתגובות למטה, מה לקחתם, מה הייתם רוצים להגיד לנו. זהו, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה, שיהיה לכם יום נפלא.